שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת בשלח. פרשת בשלח פותחת בפסוק, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. נדייק בשתי המילים הראשונות של הפרשה, והיא בשלח, ותמוע מאוד. האמנם שלח פרעו את העם? הרי משמע בבירור מהפרשות הקודמות שעם ישראל יצא ממצרים כמעט בעל כורחו של פרעו, ממש לא ברצונו. הרי הפועל שלח, בין השורש הזה, שין למד ח', בדרך כלל מציין משהו שנעשה לרצונו של המשלח. כפי שאנו מכירים מדיני שליחות בכל התורה כולה. אז אם כן, איזה שילוח יש כאן? נעיין במדרש רבה בתחילת הפרשה, המדרש מביא התייחסות מעניינת לשאלה זו. כך אומר המדרש, דבר אחר, ויהי בשלח פרעו, הדאוד הכתיב בירמיהו, כה אמר השם צבקות, עשוקים בני ישראל ובני יהודה, גואלם חזק השם צבקות שמו. מדרש מצטט פסוק מירמיהו ואומר כך, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו פרדס. אמר לו חברו, מכור לי את הפרדס הזה. מכר לו במנה, ולא היה יודע בעל הפרדס מה בתוכו. אמרו לו, כנראה כעבור זמן, בכמה מכרת את הפרדס? אמר להם במנה. אמרו לו, יש בו זיתים במאה מנה, גפנים במאה מנה, רימונים במאה מנה, מיני בשמים במאה מנה, וכן כל מין ומין במאה מנה. אמרו לו, ולא היית יודע מה אתה מוכר ומה יש בפרדס? כפרים עם נרדים, נרד וחרקום, ציטוט של פסוק משיר השירים. ואילו לא היו של הלוקח אלא מעיינות שבתוכו די, שנאמר, מעיין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. התחיל המוכר תוהה. כך היה פרעה, אומר המדרש. כששלח את ישראל לא היו לפניו כלום. לפחות ככה הוא תפס אותם, נזכר ממה שדיברנו בשבוע שעבר לגבי השיעבוד. כלום, לא היו לפניו כלום. אמרו לו, גדולי מלכות, מה עשית? אילו לא היה בידיים אלא הביזה לבדה עד הים, שנאמר וגם ערב רב עלה איתם. ולא עוד, אלא שכמה עשירים היו בהם, כמה חכמים וכמה בעלי אומנויות, שנאמר שלחייך פרדס רימונים. כמה אנשים ונשים וטף היו, שנאמר וכל שוויהם החזיקו בם. מה כתיב אחריו? חוזרים לפסוק שבו המדרש פתח מירמיהו, גואלם חזק השם צבקות שמו. באותה שעה התחיל פרעה קורא וי וי, ויהי בשלח. המדרש כאן דורש את המילה ויהי, המילה הראשונה בפרשה, ויהי וי וי, בשלח. המדרש עומד על כך, שאם פרעה היה יודע מה מעלותיו של עם ישראל, או במילים אחרות מה יש לו בידיים, הוא לא היה משלח אותם כל כך בקלות, גם לאחר העינויים הרבים שעבר. ועדיין נראה שיש כאן מופע חד פעמי של שורש הפועל שלח, שכאן הוא איננו רצוני, אלא מחויב, כפוי. כלומר, ויהי בשלח פרעה את העם בעל כורחו. שאלת השאלות שנשאלה כל כך הרבה היא הכיצד עם שיצא ממצרים וראה את כל הניסים מיד מתחיל להתלונן. ופרעה הקריב וייסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר, גבלת. 5 ימים אחרי היציאה ממצרים, אחרי כל הניסים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, כבר שכחו את וימררו את חייהם בעבודה קשה. מאחד מגיע הייאוש הזה? ובאמת תשובות רבות ניתנו לשאלה הזאת. איפה אוכל הירידה הזאת? איפה אוכל המשבר הזה? נביא כאן 3 תשובות מעניינות שניתנו בהקשר זה. תשובה ראשונה שמובאת בדברי הרמב"ן כאן על הפסוקים האלה. כך אומר הרמב"ן, איננו נראה כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה אשר עשה להם ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם. זה הפשט לא יעלה לדעת. אבל הנכון שנפרש, כי היו כיתות, והכתוב יספר כל מה שעשו כולם. אמר כי הקת האחת צועקת אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם, ואחת מכחשת בנביאו, ואינה מודה בישועה נעשית להם. ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם. והזאת כתוב, הרמב"ן נזכר בפסוק בתהילים, ויאמרו על ים בים סוף. ולכך יחזיר הכתוב בני ישראל פעם אחרת, ויצעקו בני ישראל אל השם. זאת אומרת, יש 2 בני ישראל, אומר הרמב"ן, כי הטובים בהם צעקו אל השם, והנשארים מרו בדברו. ולכך אמר אחר כך, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם ומשה עבדו, לא אמר ויראו ישראל את השם, כי אין לנו כאן את כולם, את כל ישראל, אבל אמר העם, בני ישראל שם ליחידים, והעם שם להמון, וכן ואילון הוא העם. המון מורכב מקבוצות שונות, מכיתות שונות, כמו שאומר הרמב"ן. בכל מקום שנאמר העם לשון גנאיו, כך מסיים הרמב"ן, בכל מקום שנאמר ישראל לשון שבח הוא. כלומר, אליבא דפירוש הזה של הרמב"ן לא מדובר במרד כללי, אלא במרד נקודתי, קבוצתי, בתלונה, ככה משהו נקודתי יותר, הרמב"ן מנסה לצמצם את זה. וסוף סוף, עדיין מדובר כאן באיזשהו מרד, באיזושהי תלונה, למרות כל מה שראו. ולכן נזקק לתירוץ נוסף שמביא כאן הרמב"ן, וכך הוא כותב. ואפשר עוד לומר, כי היו העם מאמינים באשר ומתפללים אליו להצילם. כי הרי באמת כתוב כאן, ויצעקו בני ישראל השם. אבל במשה, אומר הרמב"ן, נכנס ספק בליבם, פן יוציאם למשול עליהם. ואף על פי שראו האותות והמופתים, חשבו שעשה אותם בדרך חוכמה, או שהשם הביא עליהם המכות ברשעת הגויים, כאילו חפץ השם ביציאתם, ולא היה פרעה רודף אחריהם. כלומר, סובר הרמב"ן שהמרד כאן הוא במשה, ולא בקדוש ברוך הוא. הפתרון השלישי שנזקק לו מופיע בדברי רשב"ם, אבל צריך לדייק אותו מתוך דבריו. על הפסוק, ויאמרו אל משה, בלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים, כותב הרשב"ם למות במדבר, אשר אין לחם ואין מים, ואפילו אין רודף אחרינו נמות ברעב. כביכול בא הרשב"ם לומר, אנחנו לא מתלוננים בגלל שפתאום אנחנו רואים את מצרים רודפים אחרינו, ואנחנו כבר לא בטוחים בישועת השם. אלא אנחנו מתלוננים בגלל ויהי בשלח פרעה את העם וכולי וכולי, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. הקדוש ברוך הוא מחליט ליישב את העם דרך המדבר. והעם רואה מדבר, וחז ושלום, לא מורד, ולא שכח את ישועת השם שהייתה במצרים. אומר, למה דווקא במדבר? במדבר, אומר הרשב"ם, אין לחם ואין מים, וגם בלי הרודפים, אומר, זה לא קשור לרודפים, נמות ברעב. ועל זה, באמת, הם אמרו, טוב לנו במצרים. שהרי במצרים לפחות היה מה לאכול, היה מעט, היה שיעבוד, מררו את חיינו, אבל לא אוכל היה. מחייה בסיסית הייתה, ובמדבר הם חוששים שאפילו את זה לא יהיה להם. בזה יש כאן תלונה, כלומר יש כאן צמצום מאוד גדול של הטענה המופנית בדרך כלל לידי המפרשים כלפי בני ישראל, שאחרי שראו את כל הניסים והישועות והנחמות האלה מרדו בקדוש ברוך הוא והתלוננו. לא, הם לא שכחו והם זוכרים. הם רק כרגע יוצאים דרך המדבר, הקדוש ברוך הוא מסב אותם בדרך הארוכה, והם ככה, מה לעשות? מפחדים למות ברעב. כמובן שגם כאן היה להם להסתמך על ישועת השם ולפתוח בזה, אבל הם רצו כנראה חיזוק לדבר הזה. זהו התירוץ השלישי שנביא בעניין זה, תירוצו של הרשב"ם. כעת אני שמח להזמין את הרב עוזי פרידליך מישיבת הר עציון, שיעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב פרידליך, בבקשה.
שלום עליכם. פרשת השבוע, פרשה שמכילה את אירועים גדולים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. קריאת הים, שירת הים, אבל מתוך כל אלה אני רוצה דווקא לדבר בפרשה כאילו שולית יותר, היא פרשת המן. לחם משונה הוא הלחם שנקרא מן. בעצם גם השם מן מבטא איזה חוסר ידע מה זה בדיוק, אז קוראים לו מן, מזון. המן אוכל משונה הוא. 40 שנה בני ישראל אכלו אותו במדבר, ואוכל מאוד מיוחד ומשונה הוא כנראה. מעין איזה לחם מן השמיים, אוכל שלא צומח על שום קרקע, לא גדל על שום צמח, לא תוצר של שום פרי, מין משהו שיורד מן השמיים. כהגדרת התורה, לחם מן השמיים. 40 שנה בני ישראל אוכלים אותו, ונראה שזה מעין מזון מלאכות, שהדבורים מגדלות בו את מלכתם, כדי שתהיה מלכה. כך כנראה עם ישראל, כדי לקלוט את התורה, את אמונת התורה, את דרך החיים של התורה, צריכים לעבור 40 שנה במדבר, שבו הם אוכלים לחם מיוחד, לחם שנקרא מזון, מן, אין לו שם מיוחד, אלא הוא כנראה מכשיר אותם לתפקידם בארץ ישראל. המן יורד מומטר מן השמיים. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הוא יורד כמו שיורד כנראה גשם. הוא מופיע על הארץ כמו שמופיע הטל. הוא נאסף על ידי כל אחד בכמויות שונות. אחד אוסף מלוך אופניים, אחד אוסף סלים מלאים. יכול להיות שאחד ממלא מכונית, אחד ממלא מסעית. אבל כשמגיעים הביתה, כל אחד מוצא את אותה כמות. עומר לגולגולת. המן ביום יום, אוכל שווה, שווה לכל אחד ואחד כמות שווה. יש שמנים ויש רזים, יש צעירים ויש זקנים. אבל כל אחד מקבל את מנת הקיום הבסיסית ששווה לכולם. ואדם שאוסף יותר מזה, כשהוא מגיע הביתה, הוא מוצא את אותה כמות שמוצא השני, שאסף מעט, עומר לגולגולת. מי שיש לו 10 נפשות בביתו, ומי שיש לו 2 נפשות בביתו, כל אחד מוצא את הכמות הבסיסית, בהתאם למספר האנשים שיש לו, במשפחתו, ושאסף כמות עצומה, אבל המשפחה שלו מכילה רק 2 אנשים, מוצא בסופו של דבר 2 עומרים. וזה שאסף כמות גדולה או כמות קטנה במשפחה שלו מכילה 10 אנשים, מוצא כמות של 10 עומרים. משונה. אין קשר בין כמה שאתה אוסף לכמה שיוצא לך בסוף, אבל יש קשר בין מה שמגיע לך לבין מה שאתה מקבל בסוף. יש קשר בין מספר האנשים שמשפחת רם מכילה לכמות שמשמיים מסתדרת בצורה שתואמת את כמות האנשים שמכילה, שזקוקים לאוכל הזה. אוכל משונה הוא משום שבכל יום הוא מחזיק מעמד עד הבוקר של מחרת. בוקר שבו יורד מן חדש. מרגע שמגיע זמנו של המן החדש, זמנו של המן מאתמול מסתיים, ואכן וירום תולעים ויבאש. ביום השישי יורדת כמות, שכשאנשים מסתכלים כמה נשאר להם, הם מוצאים 2 עומרים. ולמה 2 עומרים? כי בשבת לא ירד מן. על כן ביום השישי תרד כמות כפולה. ופתאום מנהגו של המן שכל יום הוא באש והתמלא תולעים, בשבת פתאום האוכל הזה מקבל אורך מדף ארוך יותר. הוא מקבל אורך מדף של יומיים. התולעים כביכול יודעות שהיום שבת ואינם מגיעות לעבודתם, שזה הרכבת האמן. אבל הם לא שכחו את העבודה, אלא ביום ראשון הם יופיעו מחדש. אוכל, כמו שאמרתי, אוכל משונה, אוכל מיוחד, אוכל משמיים, כנראה מעין מזון מלאכות שמגדל אנשי תורה, לומדי תורה, מכילי תורה, חיים חיי תורה. לכאורה, מה חסר לבני ישראל שחיים על המן? יש להם תורה מן השמיים, יש להם לחם מן השמיים, יש להם מים באופן ניסי במדבר. מה חסר? למה זקוקים הם להיכנס לארץ ישראל? הרי יש להם הכל. נראה שהתשובה על השאלה הזאת, כפי שמתבטאת בתחום הזה של מאכל, של המאכל שנקרא מן, היא זאת. במדבר בני ישראל אוכלים אוכל משמיים. אבל השמיים נשמרים שמיים, והארץ נשארת ארץ. הלחם לא עובר דרך הארץ, הוא יורד מן השמיים וניתן להם באופן ישיר. אבל מה שמיועד לבני ישראל זה אוכל מן השמיים, אבל שניתן דרך הארץ. ואכן מה שראוי להחליף את המן זאת תבואת ארץ ישראל. יש קשר מיוחד בין תבואת ארץ ישראל לבין המן. גם התבואה בארץ ישראל, על אף שהיא צומחת מהארץ, ולפי המידה שאדם משקיע ועובד ומאבד, ובכל זאת, כמותה ואיכותה ומידת הופעתה תלויה לא רק בעבודת הארץ, אלא תלויה גם במצב הרוחני של עם ישראל. כשעם ישראל ברמה ראויה, אז הוא זוכה ליותר, וכשהוא ברמה נמוכה, הוא זוכה לפחות. בשנה השישית, השנה השישית עושה אוכל גם עבור השנה השביעית, כי בשנה השביעית מעין שבת במדבר היא שנה שבה אסור העיבוד. השנה השישית תיתן כמות כפולה. וערב שנת היובל הארץ תיתן כמות משולשת. היא תיתן כמות לשלוש השנים, ועשה את התבואה לשלוש השנים. תבואת ארץ ישראל, אם כן, יש לה דמיון מפתיע ורב למן. מתברר שגם אם היא לחם מן הארץ, היא בעצם לחם שמיים שמופיע דרך הארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שלא נחיה חיי מדבר, אלא נחיה ארץ ישראל. שנחיה חיים ארציים, אבל תוכנם ואיכותם ומידתם תהיה צמודה ותלויה ביחסנו עם השמיים. אומרים בשם הרבי מקוץ, כשאמר השמיים שמם להשם והארץ נתן לבני אדם, כדי שיהפכו אותה לשמיים. האידאל שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, כנראה, הוא לחיות חיים ארציים, חיי חרישה וזריעה, חיים של פוליטיקה, מדיניות, כלכלה וכל שאר תחומי הבריאות, כל שאר תחומי החיים, נחיה אותם בצורה ארצית, אבל שתוכנם יהיה תוכן שמיים. האמונה, היושר, התורה, על כל מרכיביה, כשהם מהווים את כשהם התכנים שמהווים את אורח חיינו הארציים, מתברר שהופכים את החיים הארציים מבחינת שמיים, והם ההחלפה הראויה לכל אורך ההיסטוריה ולכל אורך החיים של עם ישראל, למן במדבר. ואכן כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, כאשר יהושע חוצה עם העם את הירדן, הנה מתחילים העם לאכול מתבואת הארץ. והתורה מזכירה, הספר יהושע מזכיר, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ. כלומר, מתי הפסיק המן להיות? כשהם אוכלים מתבואת ארץ ישראל. ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. פעם נוספת, מדגישה התורה. יש קשר ברור, סליחה, מדגיש ספר יהושע, יש קשר ברור בין הפסקת המן לאכילה מתבואת הארץ. מתי יכול המן להפסיק? רק כאשר האוכל, רק כאשר מופיעה תבואת ארץ ישראל, שהיא האוכל שאכן מחליף אותו. אם כן, ייעוד גדול יעד לנו הקדוש ברוך הוא לחיות בארץ ישראל חיי חומר, חיי גוף, חיי ארץ, חיי מדינה, מדינה עם כל מרכיביה השונים, המסובכים, המורכבים, הסוחפים לשחיתות כזאת ואחרת, הסוחפים לכל הירידות הארציות שבן אדם יורד, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנהפוך את הארץ לשמיים, כשאנחנו חיים חיי איכות רוחניים, גשמיים רוחניים, הרי שאנחנו מקדשים את הארץ, מקדשים את החומר, מגלים את הקדוש ברוך הוא והנחייתו, תורתו ודרכו, מגלים אותם בחיי הארץ. בני ישראל קיבלו תורה במדבר ואכלו כהכנה לתורה מן. אנחנו מצויים בארץ ישראל כדי לחזור לאידאל הגדול של המדבר, אבל בתוך חיי הארץ. בעזרת השם נזכה במהרה, שאכן נזכה שתבואת הארץ תהיה תחליף נכון למן, והנהגת הקדוש ברוך הוא הניסית תתגלה במלוא הופעתה וגדולתה בחיים הארציים שלנו כאן היום. שבוע טוב, שבת שלום.
תודה רבה לרב עוזי פרידליך על שיעורו. כזכור, דיברנו בתחילת התוכנית על התירוץ הראשון שאומר הרמב"ן לשאלה מה קרה? איך אחרי מעט, כל כך מעט זמן אחרי היציאה ממצרים כבר תלונות? הרמב"ן אמר שלא מדובר במרד כללי שם, אלא מרד נקודתי, מדובר על כיתות כיתות. לתירוץ הזה ניתן למצוא סיוע בדברי הברייתא בירושלמי. הברייתא מעניינת בירושלמי שמתייחסת לפסוקים כאן, אחרי שהעם מבקש לחזור למצרים, טוב לנו עבוד את מצרים ותנו במדבר, ויאמר משה אל העם, משה עונה להם אל תיראו, התייצבו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. כך מובאת ברייתא בירושלמי, ברייתא מופלאה, מסכת תענית, פרק ב' הלכה ה'. תניא, ארבע כיתות נעשו לאבותינו על הים. אחת אומרת ניפול לים, ואחת אומרת נחזור למצרים, ואחת אומרת נעשה עמהם מלחמה, ואחת אומרת נצבח כנגדן. זו שאמרה ניפול לים, אמר להם משה, התייצבו ראו את ישועת השם. זו שאמרה נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם. זו שאמרה נעשה עמהם מלחמה, אמר להם, השם יילחם לכם. וזו שאמרה נצבח כנגדן, אמר להם, ואתם תחרישון. במילים אחרות, הברייתא הזאת מציגה ארבעה סוגים של התמודדויות עם מכשול, עם צרה ממשמשת ובאה. התמודדות הראשונה, ניפול לים, ייאוש טוטלי. התמודדות השנייה, נחזור למצרים. הפגשת במכשול, תחזור צעד אחד אחורה, תעקוף אותו. התמודדות השנייה אומרת, נעשה עם מים מלחמה. התמודדות חזיתית ומה שיהיה יהיה. וההתמודדות הרביעית שמספרת הברייתא שהייתה שם נצבח כנגדן. כלומר, מלחמה פסיבית, אולי מחאה. הברייתא אומרת שבעם ישראל, בהתמודדותו כעת עם הצרה הראשונה שהוא נקלע אליה כעם, עם המכשול הראשון, מצאנו את כל ארבעת סוגי התגובות. ותשובתו של הקדוש ברוך הוא היא ברורה. אף אחת מהדרכים איננה טובה כשלעצמה. שרי יש לו תשובה לכל תגובה. זו שאמרה ניפול היה, אמר להם התייצבו את ישועת השם. זו שאמרה נחזור למצרים, אמר להם לא תוסיפו לראות מצרים וכו' וכו'. אף אחת מהדרכים איננה טובה כשלעצמה. אז מה כן? אולי אפשר לומר ולדרוש את המדרש כך. מדובר בארבעה צדדים שונים באישיותו של האדם. כל ארבעת סוגי האנשים האלה נמצאים בתוך כל אדם ואדם. כל אחד כשמתמודד עם קושי, כשמתמודד עם מכשול כלשהו, יש בו צד שאומר תתייאש, ויש בו צד שאומר תילחם. יש בו צד שאומר תמחה באופן פסיבי, ויש בו צד שאומר תחזור צד אחד אחורה, תעקוף את המכשול, והוא נבוך. אבל הוא חייב לדעת שבאיזו דרך שלו יבחר, אם ילך בה בצורה עיוורת, הוא יפסיד. ורק אחרי שישקול היטב את כל ארבע האפשרויות העיקריות האלה שמציעה כאן הברייתא, והוא יבחר בדרך המתאימה לו, ויבין, ויפנים את ההפסד שבאי ההליכה בכל אחת משלוש הדרכים שהוא לא בחר ללכת בהן. בסוגריים נאמר שלמרות שזה לא נראה לנו כל כך, בכל אחת מהדרכים יש יתרון מסוים. גם בייאוש יש יתרון מסוים. גם במחאה פסיבית. אדם שלא יכול להישאר אדיש למה שקורה מסביבו, אבל הוא לא מצליח לחשוב על שום פעולה פיזית שתועיל, לפחות כל כולו צעקה נגד זה, גם זה יתרון. אז רק, כמו שאמרנו, אחרי שאדם יבין ויפנים את ההפסד שבאי הליכה בכל אחת משלושת הדרכים שהוא לא בחר ללכת בהן, יתברר לגמרי היתרון שבדרכו שלו. וההכרעה הזאת צריכה להיעשות בכל התמודדות מחדש, כמו כאן בהתמודדות הראשונה של עם ישראל כעם, עם מכשול, עם דילמה, המצרים רודפים אחרינו, היה מלפנינו, מה לעשות? נאחל בהצלחה בהתמודדות. שבת שלום ותודה רבה על ההאזנה.